קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
שלום, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את סדרת השיעורים בספר התניא, והיום נתחיל לעסוק בדמותו של האדמו"ר הזקן בעל התניא, ונספר עליו קצת, על תולדותיו ועל הדברים שהוא עבר בהקשר של ספר התניא ובכלל. ובכן, בסוף ספר התניא, שאחר כך נדבר עליו, מופיעה רשימה ובה כתוב מהם ראשי הפרקים מתולדות רבינו הזקן. ובכן, כאן כתוב שהאדמו"ר הזקן נולד בחי באלול תקופה. כיוון שאנחנו יודעים שהבעל שם טוב נפטר בתקופה, זאת אומרת בשנת 1760, הרי יוצא שהאדמו"ר הזקן היה כבן 15 כאשר הבעל שם טוב נפטר. אבל הוא לא זכה להכיר את הבעל שם טוב, והדבר הזה צייר אותו במשך כל חייו. הוא הצטער שהוא יכול היה לראות את הבעל שם טוב והוא לא ראה. הוא הגיע למזריץ' בפעם הראשונה בתקופה, זאת אומרת בערך כשהוא היה בן 19, והוא היה באמת צעיר בקבוצת התלמידים שהייתה שם, ובכל אופן הוא מיד התבלט, ומיד ידעו להעריך את גדלותו, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה למדנית. הוא היה באמת, מילדותו הוא כבר התבלט כאדם יוצא דופן, אפילו באותה חבורת עריות שהיו שם מבין תלמידי המגיד ממזריץ', גם בתוכם הוא התבלט. ובכן, מה שקורה זה שהמגיד ממזריץ', הוא בעצם התחיל למלוך, כך אומרים בחסידות, אחרי שהבעל שם טוב נפטר. אני לא נכנס לכל השאלה המעניינת איך קרה הדבר הזה שהחסידים פחות או יותר התלמידים, גדולי התלמידים, בחרו במגיד ממזריץ' להיות הממשיך, שזאת סוגיה מעניינת בפני עצמה, כי עדיין עוד אין מסורת חסידית, עוד לא יודעים לאן הולכים וכן הלאה. בכל אופן, אפשר לומר שהמגיד ממזריץ' הפך להיות המנהיג, והוא בעצם משנת תקופקף עד תקופלמב, זאת אומרת מ-1760 עד 1772 פחות או יותר, הוא היה המורה הדרך, וגדולי התלמידים שאחר כך כל אחד מהם הפך להיות מאור גדול בפני עצמו, הם הלכו, הם היו אצלו וגדלו אצלו. הקבוצה הזאת של התלמידים הייתה באמת יוצא דופן. בכלל, כל התקופה הזאת של ראשית החסידות, אפשר לומר עליה שזאת תקופה יוצא דופן בעוצמה ושל הרוחניות שהייתה, שהתפרצה על ידי קבוצת אנשים יחסית גדולה במקום, במשך זמן כל כך צפוף. אנחנו מוצאים אנשים בסדר גודל כל כך גדול, אנשים באמת לא, שאנחנו לא מוצאים כמותם, שרפים, פשוט שרפים. וכל אחד מהם הוא, מהסיפורים עליו והדמויות שאנחנו מגלים, הדמויות עליהם פשוט דמויות עצומות. והמגיד הוא היה המורה דרך שלהם. בסך הכל באמת מדובר על תקופה קצרה של 12 שנה, ובכל אופן התקופה הזאת היא תקופה שהיה בה משהו מאוד חשוב מבחינת העיצוב. כי תקופת הבעל שם טוב, כפי שאנחנו לומדים בשנים האחרונות מכל מיני ידיעות ומחקרים שנעשו בשנים האחרונות, מתברר שתקופת הבעל שם טוב היא תקופה שעדיין החסידות מאוד מאוד מצומצמת. זאת אומרת, בניגוד למה שחשבו, שכבר מתקופת הבעל שם טוב החסידות היא כבר תנועה עממית ורחבה, אנחנו יודעים היום שבתקופת הבעל שם טוב ועדיין בתקופת המגיד בראשיתה, אנחנו אפילו בתקופת המגיד עצמה, עדיין מדובר על קבוצת תלמידים אליטיסטית, אנשים בעלי ברמה רוחנית גבוהה, למדנים, וזאת קבוצת החסידים הראשונה. זאת אומרת, הרושם שקיבלו תמיד שהחסידות היא תנועה עממית רחבת היקף, הוא נכון, אבל הוא נכון רק בתקופה יותר מאוחרת, מה שאנחנו אומרים הדור השלישי של החסידות. זאת אומרת, לא בדור הראשון של הבעל שם טוב, לא בדור השני של המגיד ממזריץ', אלא רק בדור של התלמידים. עכשיו, כשאנחנו אומרים דור, אנחנו לא מתכוונים דור במובן של תקופת חיים, אנחנו מתכוונים דור במובן של רבי יהוד, זאת אומרת של הרב המדריך. כלומר, תקופת הבעל שם טוב זה דור אחד, תקופת המגיד זה דור שני, התלמידים זה כבר הדור השלישי, הם מפיצים את החסידות, ובאמת קורית תופעה מדהימה, שמראה שהחסידות מתפשטת בקנה מידה עצום, תוך זמן יחסית קצר. אבל בכל אופן, יש תהליך, זה לא קורה מההתחלה. וההבנה הזאת שקורית בשנים האחרונות, באמת שופכת אור חדש על ההבנה שלנו את החסידות. מה שקצת מבלבל אולי בכל הסיפור הזה הוא שהבעל שם טוב, עם כל היותו צדיק, מקובל, איש סוד, מתפלל לפי כל רזי הקבלה, תלמיד חכם, שיש סביבו קבוצת חסידים, צדיקים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זאת דמות שהיא יחסית ברורה מבחינת הדמות שלה. יחד עם זאת, הוא בעל שם. בעל שם, זה אומר מרפא, שמסתובב בתוך ציבור הרבה יותר רחב, ומרפא אותם, זאת אומרת, משתמש בקמאות, או משתמש ברפואה עממית, ובעצם בא לידי ביטוי כדמות אחרת לגמרי. בציור שלנו זה מדובר שתי דמויות שונות. יש לנו דמות אחד של אדם שהוא איש סוד, איש רוחני שנמצא בתוך קבוצה שלומדת תורה ולומדת סוד, ובאמת היא נמצאת בתוך עצמה. ומצד שני, במקביל, יש לנו כאן איש עממי שמסתובב בתוך החברה, יש לו מסע ומתן קרוב לאנשים, יש לו כאילו איזה שני פנים, כן? לבעל שם טוב. והדבר הזה בעצם אחר כך התגלה בהמשך התנועה החסידית. זאת אומרת, התנועה החסידית, זה שהיא מתפשטת אחר כך הלאה, והיא לא הופכת להיות רק תנועה של קבוצת תלמידי חכמים סגורים שגילו איזה דרך חדשה בעבודת השם. הסיבה לדבר הזה היא, יכול להיות שהיא נובעת כבר מהראשית של הבעל שם טוב, שבו עצמו שתי הזרועות הללו נמצאות בו. זאת אומרת, גם בחינה אחת שהיא בחינה מאוד מיוחדת ומאוד סגורה ומאוד מתאימה לאנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה ורוחנית, ולכן גם התורות שלו הן תורות עמוקות ומסובכות. ומצד שני, אנחנו יכולים למצוא את הגישה העממית, החמה, הפתוחה, המקבלת והנגישה לכל אחד ואחד. ובאמת, בתוך התנועה החסידית, אנחנו יכולים למצוא כל הזמן איזה סוג של התלבטות בין שני הצדדים הללו, כאשר אנחנו מזהים כתבים חסידיים ברמה רוחנית גבוהה, מורכבת, שמיועדת באמת לאנשים למדנים ובעלי ידע ובעלי התעלות רוחנית, דבר שבאמת מתאים ליחידי סגולה. ומצד שני, ובמקביל, אנחנו מוצאים פתיחות מאוד גדולה, קבלת האיש הפשוט, ההתייחסות אליו בצורה מרוממת, ההערכה האמיתית כלפיו, התחושה שהוא באמת ברמה רוחנית גבוהה, וכן הלאה וכן הלאה. אם אנחנו הולכים לפי שני הפנים הללו, כן, נאמר זה הפן הגבוה והפן הרחב יותר, הפן הסגור והפן הפתוח וכן הלאה, אפשר לומר שהמגיד ממזריץ', דווקא תלמידו של הבעל שם טוב, הוא שייך יותר דווקא לפן הגבוה והסגור והרוחני. הוא לא האדם, הוא לא הדמות של האדם העממי. ובמובן זה אפשר לומר גם על האדמור הזקן בעל התניה, שבמובן הראשוני שבו, יש בו יותר מהצד הגבוה הזה, הצד הרוחני הזה, הצד הסודי הזה, ואילו הצד העממי הוא כאילו הצד היותר חלש שלו. לעומת זאת, אם נסתכל על רבי, על רבי אלימלך מליז'נסק, כן? שהוא מוליך אחד מ... שהוא גדל, הוא אחד מהתלמידים של המגיד מבזריץ', והוא מוביל את החסידות לכיוון פולין וכן הלאה, שם אנחנו מוצאים חסידות הרבה יותר עממית, עם גישה אחרת, עם התפתחות אחרת, ובאמת ישנו מתח בין שתי ההנהגות של החסידים. אפשר לומר שההנהגה של רבי אלימלך וההנהגה של האדמור הזקן בעל התניא הם שתי צורות הנהגה, כאשר ההנהגה של רבי אלימלך יותר מבטאת את החסידות העממית, בעוד שההנהגה של האדמור הזקן בעל התניא יותר מייצגת את החסידות האליטיסטית יותר, הלמדנית, הרוחנית וכן הלאה וכן הלאה. בתקופה יותר מאוחרת, כאשר אדמור הזקן בעל התניא כבר הפך להיות מנהיג גדול, אז אדם שהיה חבר חשוב שלו בתקופה מוקדמת יותר, שקראו לו רבי אברהם קליסקר, יוצא כנגדו, הוא היה כבר בארץ ישראל, אחר כך אני אפרט על זה קצת, בכל אופן הוא יוצא כנגדו ואומר לו, אתה מגלה יותר מדי סודות, הגישה צריכה להיות גישה שלהגיד דברים פשוטים לחסידים ולקרב אותם אל הצדיק ושהצדיק ירומם אותם וכן הלאה, אבל לא צריך לגלות כל כך הרבה סודות, ולא צריך להגיד, כמו למשל שאתה גילית בספר התניא, וגם הבן שלך שהוא מגלה סודות והוא כבר, הוא כבר נותן שיעורים וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לראות במחלוקת הזאת שוב הד לאותה התנודדות בין שני צדדים, בין הצד היותר הפנימי לבין הצד היותר עממי. אבל אני אמרתי שהצד הדומיננטי אולי אצל האדמור הזקן היה צד יותר כזה של איש הסוד וכן הלאה, אבל בכל אופן המציאות שהוא ניתן לתוכה לא הייתה מציאות כמו של המגיד ממזריץ'. זאת אומרת, המגיד מזריץ' באמת עוד היה בתקופה שהייתה סביבו קבוצה של חסידים שהסתופפה בצידו, הסתופפה בצילו, ולמרות ששמעו כבר של המגיד יצא, ואנשים כבר ידעו עליו, והדברים כבר התפשטו וכן הלאה, בכל אופן עדיין זאת הייתה, אפשר לומר, נקרא לזה חצר, כן? אם נשתמש במילה חצר, שאולי המילה קצת יותר מאוחרת, אבל זאת הייתה חצר עדיין מצומצמת, כשהמגיד ממזריץ' יכול היה להיות בקשר ולהתייחס לקבוצה הקטנה בצורה אינטימית, ובצורה גם באמת לפי הרמה הגבוהה שלהם. אבל מה שקרה עם האדמור הזקן בעל התניא היה אחר לגמרי, מכיוון שהחסידות בתקופתו מתפשטת לממדים מאוד מאוד גדולים. זה לא מדובר כבר לקבוצות קטנות שבאות אליו, של קבוצות תלמידים קטנות שבאות. ממילא נדרשת מהאדמור הזקן התייחסות אחרת. זאת אומרת, הוא לא יכול להישאר רק בצד, הייתי אומר, הרוחני, המלומד, שמיועד לקבוצות קטנות של אנשים שמבינים סוד, קוראים, לומדים ומעיינים בכתבי קבלה, מבינים אותו וכו' וכו', אלא הוא צריך כבר להציג את הדברים לציבור יותר רחב שפחות יודע. אמנם הציבור של האדמור הזקן בעל התניא הוא לא ציבור פשוט, זה ציבור שבעל התניא פעל באזור רוסיה הלבנה, באזור ליטא, וזה אלה אזורים ששם אנשים היו, גם הבעלי בתים היו אנשים שיודעי ספר ויודעים ללמוד ומכירים ספרים וכן הלאה. אז באמת זה הקל עליו ודאי את המלאכה. בכל אופן מדובר על ציבור רחב. ואנחנו רואים שהאדמור הזקן בעצם נע פה בין, בין העולמות. זאת אומרת, מצד אחד הוא שומר, הוא רוצה להיות לפי הדגם של העולם הרוחני, הסודי, של הרמה הגבוהה והמפותחת, ומצד שני הדבר צריך להתפשט ולצאת לציבור הרחב. לפתח סוג של צדיקות עממית הוא לא מוכן לפתח, אחר כך נדבר על זה, ולכן מה שקורה זה שנוצרת איזה מין פשרה, זה סוג של פשרה. עכשיו, פשרה זה המילה לא מדויקת, אלא נוצרת איזה סוג של חסידות מיוחדת במינה. זאת אומרת, זאת חסידות שלוקחת את העולמות הפנימיים, הסודיים, של הקבלה, ונותנת להם את כל האופי החסידי המיוחד, ומדברת עליהם בציבור הרחב. זאת אומרת, מה שמאפיין את העולם החבדי, וזה נכון עד היום ממש, שהעולם החבדי איננו שומר את ה... מצד אחד לא מוריד רמה, זאת אומרת, הוא לא אומר לציבור הרחב, אני אגיד רק דברים פשוטים, אלא הוא מדבר עם, ברמה הכי גבוהה עם הסודות, עם הסודות הגבוהים. הוא אומר את זה בצורה החסידית המיוחדת שעוד נדבר עליה, ויחד עם זה מנסה לפשט את זה. זאת אומרת, יש כאן ניסיון לקחת את העולם של החסידות הראשוני הזה, להרחיב אותו ולאפשר להרחיב אותו גם לציבורים רחבים, בלי להוריד, עד כמה שאפשר, בלי להוריד את הרמה, כלומר, בלי לוותר על הרמה הגבוהה. כמו שאמרתי, בחסידויות במקומות אחרים, דיברתי על רבי אלימלך וכן הלאה, אז שם זה התעצבה שיטה אחרת. רבי אלימלך הוא איש פנימי, איש סוד, הספרים שלו, יש בהם את הדברים הפנימיים האלה, אבל לציבור הרחב הוא בא בגישה אחרת, הוא בא בגישה שהדרישות הרוחניות, שהוא לא יכול לבוא עם דרישות רוחניות גבוהות כלפי החסידים שלו, מכיוון שהם כנראה לא מתאימים לזה וכן הלאה, ואז הוא עושה פשרה מסוג אחר. זה אפשר לומר באופן כללי על דרכו של האדמו"ר הזקן. אבל אולי נלך קצת אחורה ונספר קצת איך קרה שהאדמו"ר הזקן בכלל הפך להיות מנהיג. ובכן, מה שקרה זה שבשנת תקל"ז, כ-5 שנים אחרי שנפטר המגיד ממזריץ', מחליטים תלמידי הבעל שם טוב לעלות לארץ ישראל. וראש התלמידים, רבי מנחם מנדל מויטבסק, מחליט שהוא, כלומר, הוא יוצא לארץ ישראל, מתלווה אליו רבי אברהם מקליסק, שהזכרתי אותו מקודם, וגם רב שניאור זלמן מילדי אמור להתלוות אליהם, כלומר, לעלות לארץ ישראל. העלייה הזאת לארץ ישראל נעשית על מנת להיות בה, על מנת פשוט לעלות על הארץ הקדושה. ובשנים האחרונות, זה לא כל כך בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים, יש ויכוח גדול, האם לעלייה הזאת של תלמידי הבעל שם טוב יש משמעות, נאמר, רגילה, כלומר, כמו שיהודי עולה לארץ ישראל ורוצה לחיות בארץ הקודש, או שיש מאחוריה משהו שאפשר לראות אותו כמשהו משיחי. זאת אומרת, איזה מין לקרב את הגאולה, או שלראות בזה איזה אקט של הבאת המשיח וכן הלאה. ובדבר הזה חלקו החוקרים, וזה נושא מעניין שאפשר לבדוק אותו. בכל אופן, מה שקרה, כאשר רבי מנחם מנדל מויטבסק ורבי אברהם קליסקר עולים לארץ, הם מחליטים שרבי שניאור זלמן מילדי יישאר בחוץ לארץ, ויהפך להיות הנציג שלהם באזורים שלהם. הוא זה שידאג לאסוף את הכספים ולשלוח את הכספים אליהם לארץ ישראל, דבר שבאמת האדמו"ר הזקן מאוד הקפיד עליו ועשה אותו באמת בהתאמצות גדולה, לשלוח ולפרנס את המשפחות האלה. לא מדובר על שניים שלושה אנשים, מדובר על מספר של עשרות או מאות אנשים, כלומר, מדובר על מאות אנשים, ולדאוג להם, כי הם לא, הם הגיעו לארץ, הם עסקו בתורה, הם לא היו אנשים שהלכו ועמלו פה ועבדו באדמה או משהו כזה. ולכן הוא היה צריך לטפל בזה, אבל בנושא המרכזי הוא היה צריך להיות הייתי אומר הנציג הרוחני של רבי מנחם מנדל מויטבסק בחוץ לארץ, וההנחה הייתה שהוא יהיה כאילו הנקודת החיבור שבין רבי מנחם מנדל שימשיך להנהיג את החסידים גם בהיותו בארץ ישראל. כפי שצפוי, אין אפשרות מעשית כמובן להניג חסידים ממרחק כל כך גדול. כמובן בתקופה היא אמצעי התקשורת הם גרועים והדרכים משובשות וכן הלאה. אז כמובן שלאט לאט הנציג של רבי מנחם מנדל מויטבסק, זאת אומרת, מי שהיה אמור להיות כאילו המביא דברו אל החסידים וכן הלאה, הופך להיות בעצמו המנהיג. וזה באמת מה שקרה. כלומר, עכשיו זה לא קרה רק בגלל שלא היה מישהו אחר, אלא זה קרה בגלל גם גדלותו ואישיותו יוצאת הדופן של רב שניאור זלמן מלאדי, והוא באמת הופך להיות המנהיג, וקבוצות החסידים הקטנות מתחילות לגדול ולצמוח, ומדובר על אלפי חסידים שמתחילים להיות החסידים שלו, ובאים אליו ומסתופפים בצילו ורוצים לשמור ממנו תורה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה שקרה זה האדמור הזקן, כל זמן שמדובר על הפצת תורה והדרכה רוחנית וקבלת החסידים ולהגיד להם דברי תורה וכן הלאה, כל זה יפה וטוב. אבל מה שקורה זה שהחסידים מגיעים גם עם בקשות להדרכה בענייני העולם הזה. הם באים אליו ומסיחים לפניו את צרותיהם. והם רוצים גם עצות בענייני העולם הזה. וזה בסופו של דבר ההבדל שבין הרבי, הצדיק החסידי, לבין הרב. זאת אומרת, בדרך כלל אל רב היו הולכים לקבל הדרכה הלכתית. והצדיק הרבי בעצם נשא אופי יותר רחב. וללא ספק, כמו שהזכרתי, רבי אלימלך מליז'נסק מבטא יחס של אחריות רחב מאוד, זאת אומרת, לא רק כלפי הצדדים הרוחניים, אלא גם כלפי הצדדים של מה שקוראים ענייני העולם הזה. כלומר, הוא מייעץ לאנשים, הוא עוזר להם, החסידים נותנים לו מין קוויטלך, זאת אומרת, הוא מברך אותם, הוא עוזר להם, וכן הלאה וכן הלאה. אבל האדמור הזה כן, בנקודה הזאת, היה מסויג. והוא אומר לחסידים שלו באיגרת, אומר להם, תראו, אני לא יכול לעשות, אם אתם באים לקבל ממני, כאילו אני אעשה לכם איזה פלאות או דברים כאלה, אני לא בעל שם טוב, הבעל שם טוב, הוא מדבר על תנאים, המורים, הם יכלו לעשות פלאות. אני לא יכול לעשות פלאות, זה לא דרכי, זה לא אני, בקיצור. אני לא יכול להיות הרבה מהסוג הזה שיעשה לכם ניסים ונפלאות. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר להם, תראו, אני קשה לי לעמוד מול הסיפורים, מול תיאור הצרות שלכם. אני לוקח את זה ללב, והדבר הזה פשוט מתיש אותי. אני לא יכול להתקדם, אני לא יכול להתעלות. והאדמור הזקן, שאז היה חי בעיר ליזני, מוציא תקנות שנקראות תקנות ליזני. ובמאמר מעניין שכתב אדקס, הוא מתאר את כל מה שקורה שם בתקנות האלה, ומה בעצם קורה מאחורי כלומר, איך לנתח את מה שקרה. בגדול, התקנות האלה מגבילות מאוד את החסידים בקשר שלהם עם הרבי, עם רב שניאור זלמן, וזה לא נעשה, וזה נעשה מסיבה פשוטה. זאת אומרת, הכמות הגדולה של החסידים מחייבת איזשהו מין ארגון ומידור מסוים והצבת גדרות מסוימים. אז מה שעושה האדמור הזקן, אז הוא אומר לאנשים, תשמעו, בכל מניין ומניין אני ממנה כמה, הוא ממנה כמה חסידים מבוגרים, ושיהיו המדריכים המקומיים, שהחסידים יבואו אליהם ויתייעצו איתם. הוא אומר, אל תבוא אליי כל שבת, אלא רק, הוא ממש מגביל אותם לשבתות מאוד מסוימות, רק 4 פעמים בשנה. חסידים, רק לחסידים חדשים שעוד אף פעם לא היו אצלו, אז הוא אומר להם, אתם יכולים לבוא, אבל חסידים ותיקים כבר אסור להם לבוא, עד כדי כך שהוא אפילו מטיל כנסות על אנשים מהעיר, חסידים שלו, שלא יזכירו חדרים ולא ייתנו מקום לכל מיני אורחים, וכן הלאה. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא מגביל את המפגש שלו עם האנשים. זה לא שהוא מונע את זה, הוא יודע שהדרך החשובה ביותר של חסיד עם הרבי שלו זה התייחדות, זה להיות איתו ביחד. אבל ביחידות, ואז הוא יכול לדבר איתו והוא יכול לדריך אותו. אבל בסופו של דבר הוא לא עומד בעומס, פשוט הוא לא עומד בעומס, ולכן הוא עושה את התקנות המחמירות האלה. באופן כללי ברור לרב שניאור זלמן, ברור לו שאין כמו מפגש אישי. ובמפגש האישי הזה הוא באמת, אבל הוא מעדיף במפגש האישי לעשות יותר את ההדרכה הרוחנית, ולא להיכנס לענייני העולם הזה ולעשות ולהדריך את האנשים בכל מיני בצרות שלהם. פשוט הוא מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בעומס מהסוג הזה, ולכן הוא אומר, אני, התפקיד שלי יותר זה להדריך אתכם בענייני עבודת השם. אפשר אם כן לראות את ספר התניא, כלומר, מה שהוא קורא ספר של בינוניים, אפשר לראות אותו כחלק מהפשרה. זאת אומרת, הוא באמת רוצה להדריך את האנשים. ברוך השם שיש לו הרבה חסידים, לא עם כל אחד הוא יכול לשבת בהתייחדות ולהדריך אותו בצורה מפורטת, ולכן הוא מחבר את הספר. ובהתחלה הספר הזה נכתב כקונטרסים, זה מופץ בין החסידים, לא בצורה מודפסת, ורק בשלב יותר מאוחר זה מודפס, אבל בכל אופן זה מין הדרכה, אמנם לא אישית, אלא זאת הדרכה שבאה בצורה כתובה, אבל אפשר ללמוד את זה ביחד. חסידים יכולים לשבת במניין, קבוצת חסידים, לעיין בדברים האלה. יש כאן איזה משהו שהוא מהווה הדרכה בעבודת השם, שיכולה להיות, שפונה לאדם הרגיל, לאדם הפשוט, ולהדריך אותו בעבודת השם. מי שמכיר את ספר התניא, רואה מיד שהספר הזה הוא ממש לא מיועד לאנשים פשוטים. זאת אומרת, הוא גם הדרישות שמוצגות בו, גם צורת ההתנסחות של הספר, המושגים שנמצאים שם וכן הלאה, בכלל בכלל לא ספר עממי. זה ספר ברמה מאוד גבוהה, ספר מאוד מרוכז, מאוד תמציתי, הרמה שהוא מציג שם, הדרישות וכן הלאה, הן גבוהות. אבל בסופו של דבר, הוא פונה, כלומר למרות כל הדברים האלה, הוא בעצם באופן הייתי אומר רשמי פונה אל הציבור הרחב יותר, ואין ספק שבעולם החבדי כך מתייחסים אליו. זאת אומרת, מתייחסים אליו כספר השווה לכל נפש, אבל אין ספק שכדי ללמוד אותו צריך להשקיע מאמץ גדול, להבין את המהלכים הפנימיים שלו, להבין את המושגים, למה הוא חותר, מה הדרישות, וכן הלאה וכן הלאה. ואפשר לומר שהדברים האלה הם יכולים להיות מבוא טוב לשיעורים שאנחנו בעזרת השם נעביר בהמשך. כמובן אנחנו נציג נקודות מסוימות מתוך הספר וננסה להתייחס לנקודות מסוימות בו, על מנת שעיקרי הדברים יהיו יותר מוכרים ויותר מובנים. לסיום השיעור היום, הייתי רוצה להקריא כאן כמה שורות מתוך תיאור מאוד מאוד מעניין, שמובא בשמו של אחיו של האדמור הזקן בעל התניא. האח הזה מספר, האח הזה שקראו לו רבי יהודה לייב, שהוא היה ממש יד ימינו של האדמור הזקן, הוא גם חיבר ספרים, הוא כתב את הספר תורה אור, את דברי התורה של אדמור הזקן על ספר בראשית שמות, מי שאלה אותם על הכתב היה האח הזה, רבי יהודה לייב. הוא ממש היה קרוב מאוד לאדמור הזקן. והוא מספר מה שהוא שמע מהאדמור הזקן בבואו בפעם הראשונה מהמגיד ממזריץ'. זאת אומרת, זה סיפור מאוד מעניין. זאת אומרת, פעם ראשונה האדמור הזקן חוזר הביתה אחרי שהוא היה אצל המגיד ממזריץ'. כמו שאנחנו יודעים, הוא נשבע בשבי החסידי הזה, כלומר בעולם החסידות, הוא לא היה לפני כן כזה, והוא מספר עכשיו לאחיו מה היה שם, מה קרה. עכשיו יש כאן תיאור קצת ארוך, אני לא יכול לקרוא את הכל, אז אני אעשה ככה, אקרא שורות מסוימות ואוסיף מילים, כדי שאפשר יהיה להקשיב לזה בצורה נוחה. ובכן, הוא מספר, האדמור הזקן, שפעם ישבו החברה יקדישה, תלמידי המגיד, ושוחחו ביניהם במעלות מדרגות מלאכי מרום, אופנים וחיות הקודש במרכבה העליונה, אשר בכל עולם ועולם. כך הם מתחילים לדבר על השכלים, ועל האופנים ועל חיות הקודש, שהם תמיד באהבה ויראה, שהוא בבחינת רצו ושוב, ואחר כך הם מדברים על השרפים, שהם במדרגה יותר גבוהה, שהם עומדים בעולם הבריאה. אחדים מתלמידי החברה יקדישה דיברו בעניין הספירות של בעולם האצילות, והסבירו את החשיבות ואת העילוי של ספירת התפארת על שאר הספירות, אחרי זה עילוי ספירת הבינה על הספירות האחרות, אחרי זה על החוכמה ועל ספירת הכתר שהיא בחינת גולגולטה, ואחר כך וכולי וכולי, ושכולם משבחים ומפארים ליוצרם כל אחד לפי גודלו ולפי מעלתו. והחברה יקדישה, עכשיו אני קורא ככה בפנים, בקנאתם, הפלאת מעלת רוממות, נעימות, ידידות, עבודתם של הנאצלים העליונים. אם כן, התלמידים מדברים על זה, והם התלהבו והתלהטו ברשפי אש, להבת שלהבת, געגועי עבודת השם. והם כולם רועדים בגעגועים וגועים בבחייה. אחדים מהחברים היו פניהם להבים, עיניהם לטושות וכפיהם פרוסות מבלי תנועה כהלומי רעם. ואחדים ניגנו בניגון חרישי, וליבם סוער אשר עוד מעט, ונפשם תשתפך בחיק בורא כל הנשמות. בלי ספק, אומר המאיר האדמור הזקן, אם לא היה נכנס מורנו ורבינו הרב המגיד לבית המדרש בשעה ההיא, אחדים מהחברים הקדושים היו קלים ממש בכלות הנפש, מגודל תשוקת צמאונם, להיכלל בחוויון עוזו יתברך ויתעלה. אבל מכיוון שנשמעו צעדי מורנו ורבינו, כלומר מדובר על המגיד, הנה כרגע נאורו כל החברה יקדישה מעומק דבקותם הנפלאה, ויעמדו אכן לקבל פני הקודש. כשנכנס מורנו ורבינו, ישב בראש השולחן ואמר תורה. אם כן, אנחנו מתארים את מעמד הזה, כן, שהם באים, הם נמצאים ממש בשיא ההתעלות הרוחנית שלהם, ונכנס המגיד, הוא מרגיש מיד מה קורה, ואז הוא אומר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. כך הוא פותח, כן, הוא קורא את הפסוק מישעיהו, אנוכי מי שאנוכי, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, אנוכי שהוא נעלם ונסתר, גם הנאצלים היותר עליונים הלביש עצמותו התברך בכמה צמצומים להציל הנאצלים ולברוע נבראים, חיות ואופנים ושרפים, מלאכים ועולמות עד אין מספר, וצמצומים עד אין שיעור. עשיתי את הארץ הזאת הגשמית, ואדם עליה בראתי. האדם הוא תכלית ההתאבות, ובראתי זה גימטריית תרי"ג, וכדאית בפרדס בשם ספר הבהיר. מה אומר, מה מופיע בפרדס של הרמ"ק? שעמידת החסד אומרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ממי היות אברהם בארץ, לא צרכתי אני לעשות מלאכתי. שהרי אברהם עומד ומשמש במקומי. כי אברהם, כלומר מדבר על אברהם אבינו, שהוא נשמה בגוף, כלומר למרות שהוא נשמה בגוף, הוא עוסק בהכנסת אורחים לפרסם אלוקותו יתברך בעולם הזה התחתו, הוא למעלה במעלה ובמדרגה לגבי מידת החסד האצילות. כלומר, מידת החסד מקנית בעבודתו של אברהם אבינו עליו השלום. כשגמר מורנו ורבנו את התורה, חזר להיכל קודשו. אם כן, אנחנו רואים פה הדבר הזה, ובתורה זאת אומר האדמו"ר הזקן, הרגיע את רוח קודשם של החבריה. ואז הוא ממשיך, שתי מחזות ראיתי אז, אומר האדמו"ר הזקן, געגועי החבריה קדישה והתרגשותם בהדרת קודש, ומתינותו הכי נפלאה של מורנו הרב המגיד נוחו עדן, אשר זה לקח אותי בכל עצמותיי, ואז נהייתי לחסיד. אפשר לומר שהסיפור הקטן הזה משמש ממש סימן לכל תורתו של האדמו"ר הזקן. מצד אחד, ההתעלות העצומה, ההשתוקקות הזאת כלפי מעלה, מושכת אותו. הצימאון הזה בחוויון הוא זאת, תשוקת צימאון לקל חי של ממש להתעלות כלפי שמיה, זה התנועה האחת, התנועה של ההתעלות, התנועה של הרצו. ומצד שני, אחר כך, המתינות של המגיד, שאומר בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם שלנו, ואברהם אבינו, שעושה את מידת הכנסת אורחים, הוא זה שמגלה את מידת החסד, שהיא יותר ויותר אפילו מהמידות העליונות, מהספירות העליונות. ואם כן, יש לנו כאן אחרי הרצו את השוב, אחרי ההתעלות העצומה, את השיבה אל תוך העולם שלנו. והנה אנחנו רואים פה ממש את כל התנועה החבדית, את הרצו ואת השוב, את ההתעלות ואת השיבה.